Ale hiszkáti o tom, samý som čo ríti od kam.
לא יודע, אתה מחליט, אני מחליט. תגיד לי לקפוץ, אני אקפוץ, תגיד לי שאתה נשב, תחליט. מחכה. לא רוצה להחליט.
כן, רוצים שישת, נשת. כבודו ישרה ויתחיל.
אהבה בתנוגן.
טוב, אני רואה ש... שיש...
כן, הוא התחיל כבר להחליט.
אוקיי, תראה, אגיד. יש פה דבר... אוקיי. יש דבר נפלא מצפי מאיר זילברברג, צריכים להגיד שכל האומר זה בדבר שאומרו מביא גאולה לעולם. אז הוא אומר שיש דבר נפלא מצאנו בליל פסח. מה קורה אם יהודי לא רוצה לאכול מצה? מה קורה בו? כופים אותו, הלכה אומרת שכופים אותו עד כדי הקאה, עד שתקן הפסח. נמצא שחכמי ישראל צריכים לבטל על מצוות סיפור יציאת מצרים. נגיד הם שומעים מצאים בלילה שם, שומעים שיש אחד שהוא לא רוצה לאכול מצה, הם לא יכולים לנהל את הסדר. מה הם? הרי כופים אותו, אז הם הולכים לבית שלו, מה? ותכף כופים, תכף נראה מה שהם עושים לו. אז הם צריכים לבטל את מצעת, סיפור יציאת מצרים, עריכת שולחנם הטהור בליל הסדר, ללכת לקצה עיר, להיכנס לבית של אותו אדם נמוך ומגושם ביותר, שלא שנשמע כמו בעולם, שלא רוצה לאכול מצה, ולהקות אותו עד שיוכל מצה. ששאל רב עקיבא את רב אליעזר, נו, נו, מה, מה, איפה היית? אז רב עקיבא אמר, כמובן, רב עקיבא יספר איזה מויכין דגדלס היה לנו, הדור הבוקר, איזה השגות, איזה התגלות היה לנו. רב אליעזר יספר, היה יהודי אחד בקצה עיר בלוד, שלא הסכים לאכול מצה, הייתי צריך ללכת לבית שלו, משתיים בלילה עד ארבע וחצי בבוקר, עיקיתי בו מכות כאלו, עד שבסוף, לפני עלות השחר, הוא הסכים לאכול כזית מצה. תסתכלו מה זה. עד היכן הקדוש ברוך הוא צריך ומוכרח כביכול את אכילת מצה של אדם שפל כזה, כביכול, והוא לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעבור, להמשיך לסדר, לעבור לסדר היום, לפני שיקפו אותו לאכול מצה. והוא מוותר על אכילת שולחן הטהור של חכמי ישראל, הוא אומר, אל תישאו בסדר, שיקר, והרי בן אדם לחברו, כשאחד לא רוצה לעשות, בן אדם לחברו, כשאחד לא רוצה לעשות טובה לחברו, אומר לו החבר, לא רוצה, לא צריך. בסדר, לא צריך. אך כאן הקדוש ברוך הוא אפילו כשאתה לא רוצה, הוא כן צריך את הטובה שלך של הפוסט תעיד. עמוד ראה כמה נצרכים המצוות שלנו למעלה בשמן לנצח צריכים. מה אתם אומרים על הדבר הזה? מדהים, לא?
רק אם הוא לא רוצה, אם הוא לא יכול...
לא מדברים על הדבר. אבל הפוסט אמן שלא רוצה, הקדוש ברוך הוא יוותר על הסדר של בלייזר, של בבא סאלי, כשיהודי פשוט אחד יספיקו לפני עלות השחר להכריח אותו לאכול מצה. זה לא יאומן, פשוט לא יאומן.
תראה
מה זה יהודי ומה זה יהדות, זה לא, שום אומה ולשון אין כזה דבר, לא יכול להיות כזה דבר.
שכוח.
צריך לחבר ספר, איזה דברים מיוחדים יש לנו ביהדות שאין בדעותות אחרות. הרבה, אז קנימה. נעליים לא גמרת כבר.
נעליים לא גמרת כבר.
אנחנו נשלב את זה לספר על נעליים.
כן, נעליים של יהדות, מה זה, אתה רואים את הנעליים?
Beginning from the bottom up.
Yeah, but that's there you go.
Trusting you.
עכשיו שאלה לכם. האם גמרנו את פרק י"ט או לא? כי נדמה לי שלא גמרנו את זה, בשחי, באמצע הפרק,
לא גמרנו.
קראנו את ה... את דברי הזה, נכון?
חן הראשון ירחו של ישראל, אני חושב, אולי.
יא.
שבאו לידי ניסיון.
אה, כל שישראל, זה דיברנו עכשיו.
כן, זה, אני חושב שגענו עכשיו, לא בטוח. וחן הראשון ירחו של ישראל, קודם שבאו לידי ניסיון, לקדש השם.
זאת אומרת, כן, זאת אומרת, מה שראינו בקטע הקודם של פרק י"ט היה ש... בעצם כל דבר שמגיע מהקדושה, אז רצונו להתבטל לגמרי עד כדי כך שלא יהיה לו אפילו מציאות בפני עצמו, נכון? כאילו רוצה להתקלל במשהו יותר גדול ממנו, אפילו שכשהוא מתקלל כאילו אין לו מציאות, הוא נהיה חלק ממשהו גדול. ואצל אומות העולם זה בדיוק הפוך, זאת אומרת כל דבר שמגיע מסתרה אחרי הוא רוצה לקחת לעצמו כל הזמן, כן? שהם עושים את זה לגרמיו, אב-אב, שהם רוצים להיות כל הזמן דבר בפני עצמו, אפר בחינת החוכמה, ולכן נקראים מתים. למה? כי החוכמה תחיה, נקסיב ימותו ולא חוכמה. זאת אומרת, כיוון שאין להם הם, שייכות כאילו בעצם לחוכמה, חוכמה אלוקית, אז מילא, אז הם, הם כל הזמן מנסים לקחת לעצמם ולא להתבטל. זאת אומרת, הנטייה של, של הקדושה היא כל הזמן להתבטל, והנטייה של, ה, של, ה, של הסתרה אחרי זה כל הזמן לקחת. כן, אז ראינו את, ה, את דברי ה... רמן מטפס, כן? על ההבדל בין המשפטים של גוי ומשפטים של יהודים. אז באמת אנחנו אוחזים פה.
מי שמתגייר, אז, אז הוא התחיל מהעקום. ואז הוא מבודד, זה הכללי על כל, על כל, כן. ה, על כל הגויים. אבל יהודי, אז מי שמתגייר, אז הוא... הוא כאילו, הוא, יש לו משיכה לדברים של קדושה, ואז הוא מחליט להתגייר, הוא רוצה לה...
אתה שואל כאילו אם מישהו מתגייר, אם כבר לפני זה יש לו איזה משהו?
הוא היה שייך לסתרה אחר לפני כן,
ואז הוא... לא, אז זו שאלה טובה, זאת אומרת, יש, כתוב, ב, כתוב בזוהר ש, שנשמות הגירים גם כן היו במעמד הר סיני. זאת אומרת שיש כאילו מושג של נשמות גירים, זאת אומרת שמלכתחילה כשבורך הוא שתל סוג של נשמות כאלה, אצל הגויים, בשביל שהם יחזרו, כי יש איזה עניין שהם וחסידי, יעברו איזה תהליך.
מה עם חסידי אומות העולם?
או, זה גם שאלה. זאת אומרת, הרי גם כן היה קשה לי, הרי הגמור אומרת שחוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. אבל חוכמה כן. זאת אומרת, והוא כאילו אומר שהם מנותקים מבחינה של חוכמה. עכשיו, כשאני אומר חוכמה, פשטות הכוונה בחזל לא רק ל... זאת אומרת, שיש להם שייכות לעניין החוכמה העליונה גם כן.
כן.
לכאורה, כן? זאת אומרת, אם יש חוכמה, זאת אומרת, יש להם... אתה צריך להאמין, זאת אומרת שיש לזה ממשות, יש לזה קיום, יש לזה... אז זה מגיע, השורש שלו חייב להגיע מבחינת חוכמה שלמעלה, אז איך זה מגיע אליהם, איך זה... לא יודע, זה לא, לא, היה לי קצת לא ברור כל כך. זה. מה?
זה יוצא מן הכלל, שחסידי מוסר עולם, ש... הם, הם, הם הצילו יהודים בזמן השואה למשל, אז זה יוצא
כן.
מכל מה ש...
אז השאלה, אומר, זה, לפי, הוא שואל גם כן, זאת אומרת, אם את, הם, אומות העולם שמקיימים שבע מצוות בני נוח וכל זה, האם הם כן קשורים לחוכמה הזאת? שאלה טובה, כן, זאת אומרת, מה המעמד של אנשים, כמו שהלשון של הרמב״ם שאמרנו, זה ש, שגויים שמקבלים שבע מצוות בני נוח, דיברנו על זה בדרשה, שהם עושים שבע מצוות בני נוח בגלל שהם ככה מבינים, לא בגלל מפני ציווי השם, אז הם לא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. כן, זאת אומרת, אפילו שהם עושים את המצוות האלה, אבל זה לא, זה לא מחוכמה, אבל זאת אומרת, כשכן עושים, כשכן עושים את השבע מצוות בני נוח, כן יש איזה קשר לחוכמה, הם כן נקראים חכמים וחסידים. אז... אז יכול להיות שזה צריך לדעת באמת מה המעמד של... גם גירים עצמם, יש איזו סוגיה לא ברורה, כאילו ככה, אם הם, אחרי שהם מתגיירים, הם בדיוק כמו יהודים, לא כמו יהודים לגמרי, שזה בזוהר, לא יודע, לא כל כך ברור.
מה בדיוק כמו יהודים?
זאת אומרת, האם בעולם הנשמות זה אותם, זה אותם נשמות כמו נשמות של יהודים, או שזה סוג נשמות אחר?
הוא לא כמו מישהו, ש... מישהו שמולד,
שהוא... השאלה כלפי מה, נגיד למשל בזוהר כתוב, שיש עולם של גירים, זאת אומרת, יש עולמות, בעולמות העליונים, והנשמות של הגירים, הם מגיעים לעולם הגירים. זאת אומרת, הם כאילו נמצאים במקום נפרד. אני לא יודע, אני לא יודע מה, מה זה אומר. האם זה כולם או לא כולם. אונקלוס הגר, זה נקרא, העולם של אונקלוס הגר.
שמיים
ואותיים. כן, אבל הזוהר נראה לי מביא את הדוגמה של אונקלוס הגר. הוא האבי הגירים ש... 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 ש...
ויתרה.
ויתרה, כן.
כמה צריך, מצד השני, יהודי כמו, יהודי כמו ישו, שהוא אפיקורס, הוא מסיס מדיח וזה, אז הוא קלקל את ה, זה העניין שהוא קלקל את הנשמה שלו, הוא התחיל ב...
כן, השעה עד כמה הוא יכול לקלקל, זאת אומרת, יהודי, יש מצב שהוא לא כל כך יכול לקלקל, זאת אומרת, בסופו של דבר הוא יצטרך להגיע לאיזשהו תיקון, בסופו של דבר, החלק, כל הפסולת טיפול, ובאיזשהו שלב הוא יגיע לאיזשהו תיקון. כולם יצטרכו להגיע לאיזשהו תיקון, כל היהודים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה בעצם מה שזה אומר.
אבל אילו שאין להם חלק לעולם הבא, יש כאלה
כן. דבר. אז זה לא פשוט שזה, יש כאלה שאומרים שזה מחלוקת. זאת אומרת, האם ואלו שאין להם...
אין להם זה... כלל.
מה?
אין כזה דבר שאין להם כלל.
כן. זה לא... כל אלה שאומרים שאין להם חלק לעולם הבא, לא ברור, בוא נגיד ככה. בקיצור, זה סוגיה, באמת זה סוגיה. כל הדרגות האלה של צדיק, חסידי אומות העולם וכו'. כן, רק מלשון הרמב״ם אפשר לדייק שהם נקראים מחכמים. וגם מה שאומרים שחוכמה בגויים תאמין, אז סימן שיש להם איזה אפשרות לקשר לבחינה של חוכמה. טוב, וכן הרשעים ופושעי ישראל. אגב, ככל שמתקדמים השנים, אנחנו צריכים יותר לדרוש לשבח את עניין הגויים. זאת אומרת, ככל שהשנים היו בעבר, אז לא היה לנו כל כך עסק עם הגויים. זאת אומרת, זה לא היה עניין שלנו, פחות התרכזנו במה הם כן שייכים לקדושה, יותר במה הם לא שייכים. כן? זאת אומרת, אז רוב, ככל שעוברים השנים, אז אנחנו, והם גם צריכים להיכנס למערכת בסופו של דבר, כן? כי כל העמים שפה אחת וכו' וכו'. זאת אומרת, שגם אומות העולם צריכים להיכנס, אז... זאת אומרת, הרבה דברים, זה לא, זה פשוט לא שמו עליהם דגש, כיוון שזה לא היה הזמן שלו. ברגע שמגיע הזמנו, מתחילים לשים על זה דגש, ומוצאים את המקורות כבר בתוך התורה לעניין הזה, כן? לנקודה הזאת שגם לגויים בעצם, כן, יש שייכות וכו'. ככל שמתקדמים יותר, צריכים כן למצוא להם מקום, יותר למצוא את המקום ששם הם, 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 הם מגלים את הקדושה של הקדוש ברוך הוא בעולם, כיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, אז בכל דבר צריכה להיות איזשהו גילוי הזה. וכן הרשעים, אנחנו ממשיכים, זה בעמוד, בתניא הרגיל זה 48, 5 שורות מלמעלה, וכן הרשעים.
מלמטה.
מלמטה, כן. וכן הרשעים ופושעי ישראל, קודם שבאו לידי ניסיון לקדש השם. זאת אומרת, אז הם היו משוקעים בחטא, אבל לא היה להם את הניסיון הזה, כי בחינת החוכמה שבנפש האלוקית, אם ניצוץ אלוקות מאור אינסוף ברוך הוא המלובש בה, הם בבחינת גלות בגופם, בנפש הבהמית, מצד הקליפה שבחלל השמאלי שבלב, המולכת ומושלת בגופם בסוד גלות השכינה כנל. זאת אומרת, כיוון שהחלק של השמאל, של הלב, גבר לגמרי על החלק של הימין, או לא לגמרי, אמרנו שהשמאל אף פעם לא גובר לגמרי על הימין, כן? כן, הוא לא יכול לעשות, אמרנו, הוא לא יכול לעשות איסאפח על הימין, הוא יכול לקפות, הוא יכול לקפות את החלק הימני, את החלק הטוב שלו, אבל הוא לא יכול להפוך את החלק הימני שיהיה לו נטייה לרע בעצם. אז במצב הזה, אז החוכמה, זאת אומרת, השורש של כל הדברים, שורש של כל המידות, המידות לפני שהם מתגלים, ולפני שיש להם ביטוי בדיבור, כן, החוכמה זה לא בינה, זה לפני שיש לזה ביטוי ב... נעלד של הבן אדם, ובמידות של הבן אדם, בהרגשות שלו ובמעשים שלו. כן? זה, לפני זה. אז הבחינה הזאת נמצאת בבחינת גלות. כן? זאת אומרת, הרי אמרנו שמה הבחינת חוכמה הזאת עושה? זה נקרא אמונה. זאת אומרת, הרצון להתבטל. הרצון, ההרגשה של החוסר שאומרת לך שאני רוצה להיות חלק מדבר גדול. גם ההרגשות האלה שהם מגיעים מבחינת חוכמה, זאת אומרת, זה שהבן אדם מרגיש איזה צורך. ואז השכל שלו מוצא צרכים אינטלקטואליים, כן? יש לבן אדם חוסר, צורך, הוא מרגיש שהוא צריך להתחבר למשהו. אז השכל שלו מחפש דברים אינטלקטואליים. והמידות שלו מחפשים התרגשויות, והגוף שלו מחפש תאוות העולם הזה ודברים כאלה. אז הדברים האלה, כמו שאמרנו, אז אצל יהודי, זה נקרא האהבה המוסתרת. זאת אומרת, השורש של כל הצורך להידבק בדבר גדול ממך, אז כיוון שזה אצלהם בסוד של גלות, זה כמו גלות, אז אתה לא, הוא לא מרגיש צורך להיות חלק גדול ממנו, אבל הוא גם היהודי כאילו מתחיל לקחת לעצמו, מתחיל להיות דבר יש, הוא מתחיל לדאוג רק לעצמו, ומתחיל, כיוון שזה בגלות כרגע. לכן נקראת האהבה הזו בנפש האלוקית, שרצונה וחפצה לדבק בהשם, בהשם חי החיים, ברוך הוא, בשם אהבה מוסתרת. כיוון שהיא לא גלויה, אתה לא יכול לראות את הביטוי שלה, כי היא מוסתרת ומחוסה בלבוש שק דקליפה בפושי ישראל. כן? אז אין להם... עכשיו שימו משהו יפה. וממנה נכנס בהם רוח שטות לחתו. כמאמר חזל, אין אדם חוטא. מה? כמאמר חזל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, הגמרא בסויטה. עכשיו שים למה הוא אומר. ממנה, מה זה ממנה?
מן הקליפה?
מאהבה מוסתרת.
כן.
זאת אומרת, אהבה מוסתרת, כיוון שאתה מכסה אותה כל כך, היא גורמת לרוח שטות שמביאה לחטא. מה הפירוש? איך זה יכול להיות?
לא מהקליפה?
ככה אני הבנתי. עוד פעם. לכן נקראת אהבה זו בנפש של קריאות, אנחנו רוצה לדבק בחיי החיים ברוך הוא בשם אהבה מוסתרת, כי מוסתמת בלבוי שק דקליפה בפושי ישראל, וממנה באה רוח שטות לחטוא. אני חושב שממנה זה חוזר על האהבה המוסתרת. אתה הבנת, זה הולך על הקליפה?
כן. גם סביר שקליפה נכנס רוח שטות.
אני הבנתי, אני אגיד לכם מה אני הבנתי, תסבירו לי אם אתם מסכימים איתי. הרב קלאס אומר שזה הכוונה היא שזה הקליפה גורמת את הרוח שטות, אבל אני מבין שיש פה נקודה עמוקה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, בעצם מה אמרנו? מה האהבה המוסתרת? מה השורש שלה? הרצון להידבק בדבר גדול. הרצון להידבק בדבר גדול, אמרנו, הוא תלוי בזה שאני מרגיש חסר. זאת אומרת, אני מרגיש חסר, אני צריך השלמה, בזה שאני מתחבר לדבר גדול, אני מרגיש שלם. נכון? אז הרצון, בחינת חוכמה, ברגע שאתה, זה, אז, אצל היהודי שלא לא מסתיר כל כך את בחינת חוכמה שלו, אז הרצון הזה מתבטא ברצון להידבק באלוקים חיים. כן? אבל אם אתה תסתיר את זה בלבושי שק של קליפה, אז אותו צורך, אותו רצון לחוסר, יתבטל אצלך בדברים של רוח שטות. נכון? כיוון שאתה מרגיש חסר, אתה מרגיש שאינך שלם, כן? אז בקיצור, האם חוסר שלמות, כן? חוסר שלמות, זה קליפה, זה סטרי אחרי, זה מקור לרע או מקור לטוב, תלוי. כשהאהבה היא גלויה, קצת גלויה לפחות, אז הרצון לחוסר הוא להידבק בדבר גדול, אז אתה לא נשאר חסר, אתה מתחבר לדבר גדול ממך. אבל אם אתה תישאר חסר, זאת אומרת, אתה לא מתחבר לדבר גדול, אז אתה תתחבר לדברים שהם נפרדים, לדברים שהם פירוד, לדברים שהם חוסר. אז מילא זה יתבטא ברוח שטות, ברצון לחטוא, כיוון שהחטא, היסוד שלו הוא הפירוד, כמו שאנחנו נראה בהמשך. כן? ככה אני מבין. הרב קלאס אומר שמה שהוא אומר פה, וממנה נכנס בהם רוח שטות, הכוונה היא מהלבוס סק דקליפה. בסדר, לא יודע. אני הבנתי כאילו שזה אותו מהות שיכולה להתבטא בשתי צורות, כיוון ששורשה היא הרגשה של חוסר. אז הבן אדם יכול להרגיש את להשלים את החוסר שלו על ידי חוסר, ולא על ידי שלמות. זה you have two options. אם אתה מרגיש חסר, אתה יכול להשלים את החוסר שלך בחוסר.
איך מסברים פה למטה? מי הולכים פה?
פה זה באנגלית.
בדרך כלל?
זה גם כן, מהקליפה.
מה הם אומרים?
מהקליפה.
הנה, תקרא באנגלית, בוא נראה. איך שהם מתרגמים.
What is hidden and veiled in the case of Transilva, in the secret of the clipper, who enters into the most spirit.
זה harder English.
לא, זה אנגלית של...
ישן, אני לא הבנתי.
לפני 100 שנה.
זה אנגלית של רב נחמן.
טוב, אני שומע פה את שתי האפשרויות. יכול להיות שזה, האמת היא שזה גם לא סותר בעצם אחד את השני. כיוון שלמעשה, בעצם, יש, זאת אומרת, הכל, כמו שאמרנו, גם הקליפה עצמה, גם אם נגיד, כמו שהוא מתכוון לבוש שק, הקליפה עצמה גם שורשה בקדושה. זאת אומרת, השורש של כל הדברים... הוא הרגשת חיסרון. הרגשת החיסרון הוא מבוא לדבקות, הוא חתימצא לדבקות, כי אם אני מרגיש כדבר כיש, אז אני נפרד. זה אני כלפי הדבר שמעליי. האפשרות להתבטל הוא רק עם ההרגשה של חיסרון. עכשיו, זה תלוי בך. זאת אומרת, אם אתה מתחבר לבחינת חוכמה שבך, אז אתה מתחבר לדבר גדול ממך. אתה משלים את עצמך בזה שאתה מתחבר לדבר גדול ממך. זאת אומרת, אפילו שאתה בעצם מבטל את עצמך, אבל אתה מתחבר לדבר גדול. אפשרות שנייה זה להתחבר לעוד דברים שהם נפרדים. אתה לוקח עוד את החטא, שהוא פירוד הכי גדול שיש, כמו שנראה בהמשך, ולזה אתה מתחבר, ואתה חושב שבזה תשלים את החיסרון שלך.
מרגיש שזה משלים
לך. כן, אתה מרגיש כאילו הפירוד ישלים לך את החיסרון, וזה רק גורם לך ליותר פירוד.
אז איך זה נכנס לנפש הבהמת ונפש הלוקיס? הוא מתחיל עם נפש הלוקיס, ואז הוא מביא...
כן, זאת אומרת, החוכמה, זאת אומרת, זה הנפש האלוקית, שהיא נמצאת אפילו מעל הנועלד של הבן אדם, והיא נותנת לבן אדם איזה סוג של הרגשה. זאת אומרת, בעצם הבן אדם מתהלך בעולם בסוג של הרגשת חוסר. זאת אומרת, זה אפשר, אולי נקרא לזה, מסתבר שהפילוסופים דיברו על זה כבר. זאת אומרת, יש איזו תחושת חוסר בסיסית. בן אדם הוא קודם כל, זאת אומרת, אם היית מגדיר בן אדם, קודם כל זה הרגשה של חוסר. הרגשה שהוא צריך משהו שישלים אותו. זה הרגשה בסיסית אצל בני אדם. מה זה הרגשה הזאת? זה לפני שהבן אדם חושב שהוא צריך משהו, לפני שהוא מרגיש שהוא צריך משהו, לפני שהוא מתאבל למשהו. זה משהו קיומי, זה עצם מהותי בנפש האדם. למה? כי זה מגיע, ההרגשה הזאת, הסוג, כן, זאת אומרת, הזיהוי הזה של הבן אדם מגיע משורש של חוכמה שהיא מעל הבן אדם אפילו. כן, שזה העניין של אמונה, שזה מקום שאין לו, אתה לא יכול להגדיר אותו במחשבה, כן? זה מעל זה. זה השלמות שנמצאת מעל הכלים. אז ממילא, הבן אדם, זה כל הזמן משפיע על הבן אדם. הבן אדם לא מנותק מזה, יש לו את זה מעל הראש שלו. זה כאילו משפיע עליו כל הזמן את הצורך הזה להיות חלק מדבר גדול. עכשיו, השאלה היא איך הכלים שלו, של הנפש, זאת אומרת, הכלים הנמוכים, הם יקבלו את זה. את האור הזה שמגיע מהחוכמה האלוקית, איך הנפש הבהמית מקבלת את זה. האם היא מקבלת את זה בתור רצון לתאוות העולם הזה, או להידבק בדבר היותר גדול ממנה.
בורי נפשות רבות וחסרונות. כל נפש יש לו את החסרון שלו.
יפה. פשט חדש בחסרונן. כן, הרי הפשטות זה נפשות רבות וחסרונן. זה כאילו הדברים כמו תפוחים, הדברים שלא צריכים. לא, עצם החיסרון. כן?
נכון.
בורא נפשות רבות וחסרונן. את המציאות של החיסרון. כיוון שהמציאות של החיסרון היא הדרך לדבקות. יפה, פירוש מאוד יפה. יפה מאוד. יפה, אלא שגלות הזה לבחינת חוכמה אינה לבחינה מתפשטת בנפש כולה לאחיותה. בדיוק כמו ששאלת, כן? זאת אומרת, זה רק כשזה מתבטא פה בכלים של העולם הזה, אז זה מקבל לבוש של סק וכו', אבל בשורשו זה לא ככה. אבל שורש ועיקר של בחינת חוכמה שבנפש אלוקית, ובמוחים, ואינה מתלבשת בלבוס סק דקליפה שבלב, בחלל הסמיני, בחילת גלות ממש. כן? זאת אומרת, מה שנמצא מעל הכלים של הבן אדם, לא נמצא בגלות, הוא לא תחת שליטה של החלק הוא מעליו בכלל. זה נמצא במוח, שזה מעל השליטה של החלל השמאלי. רק שהוא בבחינת שינה בראשנים, ואינה פועלת פעולתה בהם כל הזמן שעוסקים בדעתם ובינתם בתאוות העולם. זאת אומרת, כיוון שהם מפעילים אפילו את המוחים, שזה החלק הגבוה שלהם, לעניינים של תאוות העולם הזה, כן? ראיתי פה איזה ג'וק באחד הכוסות לפני זה. זה זה. כן? אז כיוון ש... ג'וק, שלא חס ושלום שלא ישתו את זה. כן? זאת אומרת, אז אור החוכמה לא יכול להתגלות להם במוח. למה? כי המוח שלהם תפוס. הם כל הזמן עוסקים בשטויות, אז לא יכול להיות ביטוי לאור הגדול הזה שנמצא מעל החוכמה, לרצון, לתשוקה, למשהו גדול מהם. אבל מה קורה? אך כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה שהיא למעלה מהדעת. זאת אומרת, כשאתה בא לניסיון שגוי בא ואומר לך, או שאתה עובד עבודה זרה או זה, אז מה זה? זה ממש ישיר על האמונה. זה באמת, זה שאלה על האמונה, האם אתה מאמין בהשם או לא מאמין בהשם. שזה משהו שהוא למעלה מן הכלים. כמו שאמרנו, אמונה היא לא מתלבשת בשכל, זה לא רק בגלל השכל. ברור שצריכים דרכים לוגיים כדי להוכיח את סיבות האמונה, אבל למעשה, האור של האמונה, כן? למעשה זה שאנחנו מאמינים, זה לא שאנחנו מאמינים שאנחנו טיפשים. כמו שאמרנו, יש לנו סיבות לוגיות למה אנחנו מאמינים, אבל כשאנחנו מגיעים לאמונה בעצמה, זה לא לוגיקה, זה משהו שהוא מעל הלוגיקה כבר. כיוון שאין לו כוח, אין לו מקום להתבטא בלוגיקה. אז כשאתה בא לחבות את האמונה בעצמה, אז היא נאורה משנתה ופועלת פעולתה בכוח השם המלובש בה. כמו שכתוב ויקץ כישן השם, כישן השם, מה הכוונה? לעמוד בניסיון ובאמונת השם בלי שום טעם ודעת ושכל מושג לו, להתגבר על הקליפות ותאוות העולם הזה באתר ובאיסול שהורגל בהם, ולמאוס בהם ולבחור לו השם לחלקו ולגורלו, למסור לו נפשו על קדושת שמו, אף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו ולא יכול להם. כן, זאת אומרת, הוא לא הצליח, מה קרה פתאום? כמאמר חזה שהרשעים הם ברשות ליבם, ברשות של החלל השמאלי, מקום מקום שבא לידי ניסיון בדבר אמונה בהשם, אחד, שיסודותה בערי קודש, היא בחינת חוכמה שבנפש האלוקית שבה מלובש אור אינסוף ברוך הוא, שזה מעל הבן אדם, אמונה זה מעל, הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים, והיו כלא היו ממש לפני השם. כן, זאת אומרת, אין אפשרות בכלל לביטויים, כן, זאת אומרת, אתה אומר ככה, במוח, למרות שזה נשמה שנמצאת במוח, היא יכולה לחשוב פתאום על דברים שהם לא אלוקיים. לחשוב על דברים, כן, זאת אומרת, היא יכולה להשתמש עם הכלים שניתנו לה, אבל באמונה שהיא מעל המוח, אין אפשרות להתלבש בסתרה אחרת. היא תמיד נשארת בקדושה. כתיב כל הגאים כעין נגדו, וכתיב הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו כל פעל האבן. מסיב כי ימס דונג בפני יש יובדו. וכתיב ערים כדוג ננו מסו. טוב, אולי כשלומדים את זה יותר ביון, אפשר להבחין מה הוא רצה פה בכל פסוק ובכל פסוק. לא רוצה עד כדי כך להגיע פה את הלימוד. והנה, אור השם אינסוף ברוך הוא, המלובש בחוכמה שבנפש, גדול ועצום כוחו כל כך לגרש ולדחות הסטריח והקליפות, שלא יוכלו יגעו אפילו בלבושיו, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של אמונת השם אחד. זאת אומרת, כשהנושא הוא נושא של אמונה, אז גם אמונה כפי שהיא מתבטאת בגשמיות העולם הזה, כמו שנראה, למשל, האם יהודי מפחד מ-church? כן?
מה זה מפחד?
תשאל כל בן אדם מבוגר שגר, היום אנחנו כמעט לא גרים ליד זה, אבל מנזרים, מי שהיה גר ליד מנזרים, אני זוכר שמעתי הרבה זקנים, שהפחד הכי גדול שלהם היה ממנזר. איך אומרים מנזר?
מיינסטרי.
היה סיפורים על חטיפות, לא משנה, אבל כל דבר שמתבטא עם עבודה זרה, יש איזו סלידה מאוד נוראה של יהודי. יהודי לא יכול... זה מנזרים, כל הדברים האלה, יש סלידה מזה. יש סלידה...
אני שמעתי סיפור מניצול שואה, שכל יום ראשון היו מפחדים שהיו יוצאים הנצרים מהכנסייה, אז היו עושים כל מיני הפרעות, כל מיני בעיות, אז היו נחמאים, אבל חבק, בבוקר יום.
כן, זה גם פרעות, אבל חוץ מזה, יש איזה...
זה לא ממש פוגרום.
אני זוכר אפילו, אני זוכר בתור ילד אפילו, שמול ישיבת סלונים יש כמו מנזר. כן, יש סלונים, מול זה, יש נראה לי זה המנזר האתיופי, או משהו כזה. זה כמו קיר כזה, עם חלונות קטנים כאלה, עם רשת ברזל. וכל פעם אני זוכר שכשעברתי ליד זה, חשבתי, כאילו, סוג של פחד כזה, זה היה... לא יודע, משהו פה, זה סוג של זה. שמעתי עם זה כמה וכמה אנשים שאמרו לי, זה שהיה להם כזה חוויה, זה סוג של... אז תראו מה הוא אומר. אז לא רק שאני בא והגוי אומר לו, תדע לך, תראה, אתה רוצה למות על קידוש השם או לא, אז הבן אדם יסכים למות, רק, אפילו בלבושיו, שמחשבה דיבור המעשה של אמונת השם אחד, דיינו, לעמוד בניסיון למסור נפשו, אפילו שלא לעשות איזה רק מעשה לבד, נגד אמונת השם אחד, כגון, השתחוות לעבודה זרה, אף שאינו מאמין בכלל בליבו. כן, זאת אומרת, בן אדם, אומרים לו, תשתחווה לעבודה זרה. הוא לא מאמין בזה בכלל. אז בעצם, עיקר הפגם אין פה, זה רק את המעשה, שזה הדבר הכי נמוך. אף על פי כן הוא יסכים למסור את נפשו על זה. אפילו שהוא לא מאמין, למה? כי אפילו הדרגה הכי נמוכה, האמונה מתפשטת עד כדי כך, שהיא לא נותנת לו לבן אדם לעשות את זה. וכן, שלא לדבר תואח חס ושלום על אחדות השם, אף שאין פי וליבו שווין, רק ליבו שלם באמונת השם. כן, זה היה נושא גדול אצל הרמב״ם, כשהיה את באיגרת תימן, כששם הערבים, מה שהם היו, זה היה רק, לא היו צריכים לעשות שום דבר, היית רק צריך להגיד משפט, שאתה מאמין באללה ומוחמד הוא השליח שלו, לא יודע בדיוק מה, יש איזה נוסח כזה, שבזה אתה נהיה מוסלמי, והרמב״ם כתב באיגרת תימן, עריכות דברים, שאין בזה, כאילו, אם מישהו יכול להיפטר מזה ולברוח, אבל אין בזה את העניין של מסירות נפש, כיוון שאין בזה משהו בעבוד אזור בעצמו. זאת אומרת, הדיבור הזה אין לו משמעות של עבוד אזור, כשאני אומר שמוחמד הוא נביא, כן? אבל זאת אומרת, אם יגידו לבן אדם, תגיד שיש שתי הקודש ברוך הזה שלום, כאילו שאין אחדות, על זה הוא יסכים למסור את נפשו. שזה דיבור, כן? או... וכן שלא דבר אחדות השם אף שאין פי ולבו שווין, רק ליבו שלם באמונת השם, זאת אומרת אפילו הדרגות הנמוכות, וזה נקרא דחילו הנכלל ברחימו, שהיא האהבה הטבעית שבנפש האלוקית שבכללות ישראל, שחפצה ורצונה בהתאבה להידבק בשורשה ומקורה אור אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, אמרנו שהעירה, יש עירה מוסתרת גם כן שהיא נכללת באהבה, כן? אז דיברנו על זה, כיוון שהאהבה היא בעצם משהו מהותי במצווה, העירה היא לא משהו מהותי במצווה, כן? כיוון שאם אני נמנע מלעשות עבירה, גם אם אני לא ירא, אז למה יש נמנעתי מלעשות עבירה? אבל, זאת אומרת, יש עירה שהיא בכלל אהבה. זאת אומרת, הפחד להיפרד מהאחדות, יש מושג של האחדות, זאת אומרת, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים בפניי, זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אנוכי השם אלוקיך, אז לא יהיה לך אחרים בפניי. אז כשזה, השאלה היא, האם אתה נפרד מן האחדות, אז הבן אדם יש לו עירה גם כן טבעית. העירה הטבעית שיש לבן אדם, המוסתרת, היא כלולה באהבה, זאת אומרת, ברצון להיכלל. כיוון שאתה רוצה להיכלל בדבר הגדול ממך, אז אתה לא רוצה להיפרד. כן? אז נכון שכשאני נמנע מלעשות עבירה ספציפית, לא לאכול בשר וחלב, אז זה שאני לא ירא מן העניין הזה, אני לא מרגיש עירה בפועל, זה לא משנה, כיוון שהעירה לא, היא לא דבר מהותי במצווה, כמו במצוות עשה שאני צריך להרגיש את האהבה בפועל. אבל יש עירה כללית, עירה כללית להיפרד מן האחדות. עכשיו, כל עבירה גורמת בעצם לפירוד מן האחדות. אז בעצם בכל עבירה יש לך את הפחד להיפרד מן הדבר הגדול, אבל זה לא ישיר בדבר הזה, זה לא ישיר במצווה הזאת. לכן זה נקרא שזה נכלל באהבה. הנכללת ברחימו, שהיא אהבה טבעית שבנפש אלוקית שכללות ישראל, שחפצה ורצונה בטבעה להידבק בשורשה ומקורה אינסוף ברוך הוא, שמפני אהבה זו ורצון זה היא יראה ומפחדת בטבעה מנגוע בקצה תומת עבודת זה חס ושלום, שהיא נגד אמונת השם אחד, אפילו בלבושי החיצונים שהם דיבור או מעשה בלי אמונה בלב כלל, אפילו שהבנם לא מאמין בזה, אבל הוא לא מסכים לעשות מעשים או דיבורים שהם כנגד, שהם ישירים כנגד העניין של היפרדות מן האחדות של מהאחדות מהדבר הכולל. כן? אז זה מה שקורה, כאילו, זה האהבה המוסתרת. בכל הפרק הזה הוא בא להסביר מה זה האהבה המוסתרת הזאת, שאתה אומר, יש אנשים שהם בכלל לא יכולים להגיע לאהבה גלויה, אבל לכולם יש את הדבר. זאת אומרת, כל הפעולות של יהודי, הם בעצם מגיעים בירושה מהרגשת חוסר הזאת היא שמגיעה מהרצון לדבקות במשהו הגדול ממנו. כן? אז מילא בעצם כל הפעולות שלנו הם כדי להגיע לדבר היותר גדול מאיתנו. השאלה כמה זה מגולה, כמה זה מחוסה, עד כמה זה לבוש בלבושים חיצוניים, לבושי שק, או עד כמה זה גלוי בצורה גלויה. אז זה סיימנו פרק י"ט. עכשיו נתחיל פרק ח', ויש פה דברים מעניינים. אגב, אני לא אמרתי לכם, וזה קשור לפרק הזה. לפני שבוע בערך, מצאתי בספרים של סבא שלי, אבא שלי הביא לי את כל הדפים של סבא שלי, כל הדפים שהוא כתב, סטוירס וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, בתוכו היה מקופל שני דפים גדולים כאלה, פה יש צילום של חצי דף מזה, דוב כבר יודע מזה, כן? שתי דפים כאלה, של תורה חדשה של הרב פיאסצנה שלא נתפסה מעולם. כן? זה תורה על פרשת שלח, שכנראה הייתה אצל סבא שלי, ובסופו של דבר היא הייתה אמורה להגיע לדרך המלך. כן? זה נכתב לפני השואה, וזה ממש, הכתב יד הזה נמצא, מי שהולך במוזיאון בוורשה, אז יש שתי סוגים של כתב יד, יש את הכתב יד של הרב מאוד לא ברור, ויש כתב יד של הכותב שלו, שזה כתב יד יפה כזה כמו זה, יש עדיין שאלה מי הכותב, יש על זה כמה גרסאות, אבל הכשרת האברכים, נגיד למשל, כתוב בכתב יד הזה, הוא נמצא במוזיאון בוורשה. כן? זה, אז זה אני זה עכשיו הייתי במוזיאון בעבר, שאז ישר שראיתי דפים האלה, ישר זיהיתי את זה. ישר ידעתי שזה זה. וגם רואים על כל, אין ספק בכלל שזה תורה של הרבי, בעזרת השם, זה התפרסם בקרוב, בקובץ בית ארון וישראל. פענחנו את זה כבר וכל זה. אבל בדיוק, א' כל מה שמעניין זה, שהוא מדבר על צרות, צרות ואיסורים, ובמיוחד על צרות ואיסורים שבארץ ישראל. וממש זה מהשמיים ש... בדיוק רק עכשיו גילינו את זה, בתקופה הזאת שזה, יש השערה שאולי זה נכתב אחרי מאורעות תרפ"ט שהיה פה בארץ ישראל. אז הוא רוצה לכתוב את זה. זה עכשיו, יש פה איזה קטע שהוא ממש יסודי מאוד, שזה קשור לפרק הבא, כן, הוא קשור לפרק הבא של התניא. העניין של הפירוד והאחדות, מה שדיברנו, כן, הרצון להיות חלק מן הדבר הגדול והפירוד. אז זה, בעזרת השם נלמד את זה, זה קטע מתוך זה.
מותר להקליט את זה?
כן, להקליט, כן. אתמול למדנו כבר את כל התורה הזאת, מרוב שלא יכולנו להתאפק.
כמו שאסור לשים את זה על...
הוא לא רציתי שישימו את זה המודפס, את כל התורה המודפסת. לא,
הקלטה.
הקלטה אפשר, אף אחד לא... את ההקלטה אפשר לשים, כן. אף אחד לא... לא חושב שזה זה, אבל את התורה עצמה, אני לא רוצה שאחרי זה יגידו לי למה פרסמת את זה כבר. בהקלטה זה לא בעיה, אני לא חושב שזה בעיה. אף אחד, לא נראה לי שמישהו כל כך עוקב אחרי ההקלטות האלה.
כל החוקרים.
מה?
זה באמריקה,
חוקרים
לוויינברגר.
כן.
אולי
הוא
מקשיב
אולי. יש לו מספיק משלו, הוא לא צריך אותנו. אז כן, זה ה... תרגום של זה, של כל התוירה, אבל יש פה ממש...
כמה דפים זה התוירה?
זה כאילו שתי דפים, כזה גודל, וכשתובים משתי צדידים, ארבע עמודים בעצם. תורה די... זה בעצם פה זה יצא לי, אתם רואים, ארבע עמודים. ארבע עמודים, וזה ממש פלא פלאות, שזה בדיוק בתקופה הזאת, וגם היה איזו שאלה, זאת אומרת, היה איזה ויכוח, האם הצרות שהקדוש ברוך הוא מביא, זה כאילו מגיע ממנו, או שזה הסתרי אחר עושה? כן, יש החבצקי רבי הרי אמר שאומרים אובו רחמים הוא אינקום ניקמס דם, כאילו מדברים שהוא לא עשה את זה, נכון? מה אנחנו אומרים באובו רחמים? תנקום את הנקמה שהגויים עשו לנו וכו' וכו'. אם הקדוש ברוך הוא בעצם הביא את זה כדי לייסר אותנו, אז מה זה? לא יודע, יש על זה ויכוח, כאילו, אז פה הרבי כאילו בא ואומר, יש שני סוגים של צרות, יש צרות שמגיעים מהקדוש ברוך הוא, ויש צרות שמגיעים, זאת אומרת, כדי לייסר, כדי לקדם את הבן אדם, ויש צרות שהן לא לקדם את הבן אדם, הן להשפיל את הבן אדם, וזה מגיע מהתגברות הקליפות בעולם, מהתגברות הנפרדות בעולם, שיש להם כוח להביא צרות לעולם. אז זה מה שאומר שבארץ ישראל אין כזה דבר, זה כמעט אין כזה דבר. אז נראה את זה בדעת השם פה, כי זה מאוד ממש פלא פלאות, שזה גם ממש קשור פה ל... תחילת הפרק של חוף. אז הנה, תראו מה הוא אומר. הנה מודעת זו, זה פרויקט בשבילכם, אולי אלה שיש להם הערות יכולים להגיד לי. איפה המקום הראשון שזה כתוב, מה שהוא כותב פה? הוא כותב ככה, הנה מודעת זו לכל. כן, כולם יודעים, כי מצוות ועבודת הזרה שהם שני דיברות הראשונים, אנוכי ולא יהיה לך, כן? הם כללות כל התורה כולה. זאת אומרת, כתוב, אנוכי השם אלוקיך, כי אנוכי כולל כל רמח מצוות עשה, ולא יהיה לך כל ששם מצוות לעשה, שלא תעשה. ולכן שמענו אנוכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבור, כמאמר הזל, מפני שהם כללו את התורה כולה. זאת אומרת, הגמרא במקס אומרת, שהגמרא עושה חשבון, תורה ציווה לנו משה, תורה זה בגימטריה, תרי"ג חסר שתיים, אז סימן שממשה שמענו את כל המצוות, מהקדוש ברוך הוא שמענו אנוכי ולא יהיה לך. למה? כי אנוכי ולא יהיה לך בעצם זה כל התורה, אז כבר לא צריכים יותר מזה, כי אנוכי זה בעצם שורש לכל, אנוכי השם אלוקיך זה שורש לכל מצוות תעשה, ולא יהיה לך אלוקים אחרים מפני, זה שורש לכל השסה לא תעשה. עכשיו, מה המקור הראשון של זה? הם מביאים מקור? מה המקור לדבר הזה? אני חושב שהוא כאילו...
זוהר הקודש, חדק
בייס. שמה?
זוהר הקודש חלק בסדי א'
שמה, הם מביאים את הראשון?
אנוכך ברזה דחסד, אברהם אוכיל בו כל מצווס עשה וגם כן חושבון מצווס עשה רמח וחושבון אברהם לא יהיה לך אלוקים אחרים ברזה דגבורה דאוכיל בו יצחק וגם כן חושבון מצווס לא תעשה ברזה דדאג דילי ברזה דשסה
שומעים?
והוא מביא גם מק, זה מקוס, הגמרא.
כן, הגמרא במקוס. כן, זה מה שהוא אומר.
זה מה שאמרתי מקודם.
כן, אבל בסדר, אז אולי הזוהר הזה זה המקור של זה, מעניין.
לא, רגע, יש עוד נקודה, אני לא ראיתי דלן פה. ראי שלוש, לא של הקודש, פרשת...
איסרו.
מה שלו הקודש?
איסרו, פרשת איסרוי.
פרשת איסרוי, תורה אור.
כן, יש לו שם, זה לא ממש.
דעת ינוכי ראש ושורש כל מצווס עשה, ולא יהיה לך ראש ושורש כל מצווס לא תעשה.
אהה, יפה.
ואמרו רזל, אנוכי לא יהיה לך מפי הגרוש לא.
יפה. טוב, אז זה שלה, זאת אומרת, זה לא חזל. זה שלה, אולי זוהר, בערך, זוהר, הקולפונים? שלה הקודש. כן, יפה, אז זה המקור של הזה. את המקור של זה, אבל מה הוא אומר? שבעצם, אנוכי השם אלוקיך... מה?
חיפשתי בשביל המאמר וגם הופיע שם?
לא, לא, חיפשתי בשביל התורה פה, כן, לא, לא. לא יהיה לך עם כללות של כל השסה, לא תעשה. אז עכשיו, הוא בעצם עכשיו נכנס פה לדברים עמוקים שבעצם יותר הוא מדבר עליהם בשער הייחוד והאמונה. מה זה... שהשם אחד בעצם, כן? אבל קודם אני רוצה לדבר יותר פשוט. מה, למה כשאתה אומר, אנוכי השם אלוקיך, זה כולל כל מצוות עשה? זאת אומרת, זה שאני, האלוקים שלך, זה כולל מצוות, כל המצוות עשה, וכשאני אומר שלא יהיה אחרים הפניך, זה לא תעשה. מה השורש של הדבר? זה, אני אחלק פה את התיאוריה הזאת של הרבה, הוא מדבר על איסורים, אבל זה אותו דבר, הוא אומר בסוף גם כן, זה גם עניין של חטא. זאת אומרת, איסורים וחטא זה אותו נקודה, ופה זה יסוד, מה ש... יסוד שאפשר...
אפשר לי לשים את זה על אותו אדם?
פה זה, כן, פה זה רק חצי, אני לא חושב ש... אבל אי אפשר לקרוא מזה כל כך. כאילו, אפשר לקרוא רק...
זה יפה,
כתב יפה. כן, הכתב ברור. אז הוא מדבר פה, יש לו תורה לפני זה ואחרי זה, אבל... הוא מדבר על איסורים, אבל תראו אחרי זה שזה גם העניין של חטא. זאת אומרת, חטא ואיסורים מבחינתו הם אותו נקודה. יש להם איזה משהו משותף, איסורים וחטא. מה הנקודה? אז הוא אומר, הנה, אתם רואים, והנה... תחילת הקטע, כאילו, והנה. כל עניין, דאגה וצרה רחמנה לצלן, זאת אומרת, כל המושג הזה שיכול להיות דאגה וצרה, זה נתחדשו אחר חטאו של אדם הראשון. רק אחרי החטא שאדם הראשון זה יכול להיות. למה? כי מה היא צרה? צריך פה לתקן. כי מה היא צרה? מה זה צרה בעצם? זה התנגדות. הפך האדם במצבו, בבריאותו וכולי חס ושלום. זאת אומרת, יש את האדם כפי שהוא באופן נורמלי, כן? וההיפוך שלו, כשהוא לא בריא, זה היפוך של מצבו. זאת אומרת, יש מצב אחד ומצב ב', כאילו שיכול להיות שני מצבים בבן אדם אחד. יש הבן אדם הבריא, הבן אדם הלא בריא. אותו דבר. הוא מתחילה כשלא היה בכלל השני הפכים. לא היה מושג של שני הפכים, עד שכל עניין מיטה לא הייתה. כן? לא היה מושג של מיטה, למה? כי לא היה שייך הבית הפכים. יהיה ושלא יהיה. כל המושג של להיות ולא להיות, מגיע מזה שיכול להיות מציאות הופכית למציאות היום. יש לך מציאות כרגע, במציאות שהיא כנגד לזה. אבל לפני חטא אדם הראשון לא היה שני מצויות, רק מה? רק אחדות בלא פירוד, ובלא הפכיות הייתה. זאת אומרת, זה היה סוג של קדושה אחת, שאין בה שום שני פנים. אז לא הייתה שייכה צרה ודאגה. כי לא היה שייך שניים, זה וזה. מציאות והפך מציאות. ההוויה וההיעדר כנגדה. זה לא היה שייך, כל הדברים האלה לא היו שייכים, לא היה יכול להיות מציאות של הוויה והיעדר, כיוון שזה היה מציאות אחת. מה קרה? הוא בחטאו שעשה הפך מרצון השם, עשה הפכיות בעולם. כן? זאת אומרת, הוא עשה מציאות של הפוך, שיכול להיות מציאות הפוכה. זאת אומרת, טוב ולא טוב, לא טוב לבד, רק הפכיות נגדה, טוב ורע. כן? זאת אומרת, יכול להיות טוב, ויכול להיות גם משהו הפוך, הפוך אליו שזה המציאות של הרע. זה מה שקרה. ואין אמה הרגשות האיסורים. זאת אומרת, זה שבן אדם מרגיש איסורים, מה בעצם ההרגשה של האיסורים? אז באופן, מה שהוא אומר ככה, באופן פיזי בן אדם נותנים לו מכות, אז הוא מרגיש שכואב לו ביד. אבל הרי בן אדם לא מת, לא מרגיש שנותנים לו מכות ביד. זאת אומרת שהנפש מרגישה. אז הנפש היא בעצם מחוברת לרוח והרוח לנשמה, זאת אומרת שבעצם ההרגשה הזאת של הצער מן המכה, יש לה שורש הרבה יותר גדול מסתם זה שאני מרגיש שכואב לי בגלל שנתנו לי מכה. יש פה איזה משהו יותר עמוק. זאת אומרת, מה יש יותר עמוק מזה שבן אדם מרגיש כאב בשעה שנותנים לו מכה? כי הנשמה עודה אחדות פשוטה וטהורה. גם היום, אחרי חטא אדם הראשון, הנשמה בעצמה היא דבר אחד. קדושה אחת, זה כמו אור, כמו שאמרנו. אמרנו, הנשמה שנמצאת במוח ובלב ובנפש, זה אותו אור. זה כמו פנס, רק פשוט איזה כלים מחזיקים אותה, איזה צבע יש לה כלים. אבל היא בעצמה היא אחדות פשוטה. וכיוון שבאים איסורים חס ושלום על האדם, שהם פירוד והפחיות, זאת אומרת, כל המושג של איסורים, זה מושג של כנגד המציאות שיש היום. יש מציאות של טוב ומציאות של איסורים. זאת אומרת, זה עניין של הפיכות. אז הפירוד וההפכפכנויות, כן, זה מילים של הרבה, המצאה של הרבה. האפשרות הזאת של היפוך חודר עד אל הנשמה, הנשמה כאילו החלק האלוקי יותר, החלק הגבוה יותר, ואחדותה נפגעה ונתפגלת. והיא מצטערת, על מה היא מצטערת? לא על הכאב הפיזי, על זה שכאילו אתה בא להפריד באחדות שלה. ובאמת, הנה, ובאמת גם מחטא היה צריך האדם להרגיש בייסורים אלו כמו מייסורי הגוף. אם בן אדם עושה עבירה, אז בעצם כל המושג של עבירה זה עניין של פירוד. זה להתנתק מן האחדות, להיות יש. כל המצוות עשה בעצם, הם כאילו דברים שמקרבים אותנו אל האחדות. הם מחברים אותנו לחלק הכולל שהוא יותר מאיתנו. וכל עבירה שיש בתורה, היא סוג של ניתוק מן הקדושה הכללית. אתה הופך להיות יש בפני עצמך. דבר, כי אתה הולך נגד רצון השם. כן? אז בעיקרון זה הפירוד הכי גדול. אז הנשמה הייתה צריכה עכשיו להרגיש איסורים, כיוון שמה איסורים? האיסורים הם הרגשת הפירוד. כי עיקר הפירוד בחטא, והרי זה כמי שתוחב סכין בלב בעל חי, חס ושלום, שמצטער על שמפריד בו ובחיותו. זאת אומרת, בעצם הצער, כשאתה תוקע למישהו סכין, זה לא רק הכאב הפיזי. אבל בשורש של זה, למה הנשמה מצטערת מזה? כיוון שאתה גורם פירוד, אתה גורם פירוד באחדות שלו. הבן אדם הוא אחד, אתה מוריד לו יד, אתה מפריד לו את האחדות שלו. כן? הכיוון שהאדם בשעות חיתו משוקע עם גופו בהפירוד, כן? זאת אומרת, כל העניין של חטא זה עניין של פירוד, והבן אדם, כמו שאמרנו, הוא, ברגע שהוא עושה חטא, הוא מתלבש בלבושים של הסתרה אחרי, זאת אומרת, הוא נכנס לעולם הפירוד בעצמו, אז מי ירגיש בצער הנשמה שמצטערת על הפירוד? הרי הוא בעצמו נכנס לפירוד. צריך שהבן אדם יהיה חיצוני לפירוד כדי שהוא ירגיש את הפירוד. זאת אומרת, אם מגיעים אליי איסורים, אז אני לא בתוך האיסורים. האיסורים מגיעים אליי, אני יכול להתבונן על האיסורים מבחוץ. כן? אני רואה איסורים, יש לבן אדם איסורים, הוא מתבונן עליהם מבחוץ, והוא מרגיש את הצער שהפירוד. כי האיסורים הם בעצם הפך המצב הטבעי שלו. אז לכן הנשמה בעצם מרגישה את הצער של הפירוד. אבל בחטא, הרי הבן אדם בעצמו הכניס את עצמו לעולם הפירוד. אז אין מי שנמצא מחוץ לפירוד שיתבונן על הצער של הפירוד שקרה פה.
כל חטא צריך עונש שלה, שאתה מרגיש את החטא?
מה פירוש?
עם אדם שעושה חטא, כן?
כן.
באמת הוא לא מרגיש פירוד עם הנשמה שלו.
כן.
אז צריך עונש פיזיק?
האם העונש הפיזי הוא כדי שהנשמה, יכול להיות יפה מאוד, זאת אומרת, הוא בא להסביר אולי מה העניין של מלכס, כן? נותנים מלכות על עבירות. מה התיקון של המלכות? כי כיוון שבינם שקע בפירוד, יכול להיות שזה יכול להיות להסביר יפה, בינם ששקע בפירוד, אז הוא לא יכול, הנשמה שלו לא יכולה לחוש את צער הפירוד, כיוון שהוא עצמו בתוכה. אז אנחנו משתמשים בכאב הפיזי, שהוא חיצוני אליו, שאז הנשמה בעצם מה היא מרגישה כשנותנים לה מלכות, שמפרידים בה. זאת אומרת שמחברים את הבן אדם מחדש לצער של פירוד. אז בעצם הוא יכול לתקן את העבירה שלו, כי הוא בעצם חוזר לעולם של השלמות. אולי?
לא, בן אדם מצטער, בן אדם מתחרט, אז הוא מרגיש נורא שהוא עשה משהו.
אז החרטה, זה מה שהוא אומר. שהחרטה, הקטע הבא שלו הוא מדבר על חרטה. שרשעים, מלאים חרטה, הכוונה היא, שכיוון שהם לא התנתקו לגמרי מה... האחדות הזאת, אז בשעת החטא זה מתגבר עליהם, אבל מיד אחרי החטא הם שוב מרגישים את החרטה, למה? זאת אומרת, זה ייסורי הנשמה, הנשמה כאילו צועקת, איך הפרדת בי, אבל זה לא קורה בשעת החטא, זה קורה אחרי החטא. אז הוא מדבר על זה, זה הקטע בעמוד הבא. והוא בחינת ויקח קורח, ומתרגמינה והתפליג, כי פירש רשי לקח עצמו לצד אחד. כן? זאת אומרת, העניין הזה של חלוקה, העניין של הפירוד, זה ויקח קורח, הוא עשה פה פירוד. וזה כל יסוד החטא, זה הבעיה בחטא, למה? כי ביסורי הגוף, אם זה סתם יסורים של הגוף, עוד נתאחד הנפש ברוח. זאת אומרת, היסורים של הגוף הרי הם מתבטאים בנפש. אז כיוון שהנשמה היא דבר אחד, אז הנפש מתאחדת עם הרוח שמעליה, והרוח בנשמה, וכולם ביחידה, וכולם אחדות תורה. וגם הגוף מרגיש בצער הנשמה שמצטערת על פגם אחדותה. זאת אומרת, למה אני מרגיש, זה הפוך, למה אני מרגיש כאבים כשנותנים לי מכות? כי כיוון שבנשמה, בחלק היותר גבוה שלי, יש צער כרגע על זה שמפרידים באחדות שלי, אז מילא זה מתבטא בנפש, בדרגה הכי נמוכה, בכאבים פיזיים. אבל השורש של הדבר זה העניין של הפירוד. אז זה מה שקורה כשיש איסורים. יש פה איזה הערה, אבל נעקוף על זה. מה שאין כן, הגוף כשחוטא נתפלג מן הנשמה ונתרחק מן האחדות, הוא הפירוד. זאת אומרת, הוא אומר כזה דבר, כשבינם יש איסורים, הוא עדיין מאוחד עם החלק הגבוה של הנשמה שלו. למה? כי יוען שהוא לא, הוא לא גרם פה לאיזה פירוד. אז מילא, הביטוי של הכאבים הפיזיים זה בעצם סוג של, זה מספר לך מה הנשמה מרגישה. הנשמה מרגישה שמנסים להפריד בה, אז בנפש, בחלק הכי נמוך, זה מתבטא בכאבים, בכאבים פיזיים. אבל כשבן אדם עושה חטא, בעצם הנשמה למעלה מרגישה שמנסים לעשות בה פירוד. אבל הנפש לא יכולה להרגיש את זה, כיוון שהבן אדם הכניס את הנפש שלו בעצמו לעולם הפירוד, אז הוא לא יכול להרגיש את הפירוד מחיצוני אליו, כי הוא בעצמו נמצא בפירוד. עכשיו, מה זה אומר פה? אנוכי השם אלוקיך, מה זה אומר? שאני אחד, הכל זה הסוד של האחדות, וזה מה שאתה יסביר פה עכשיו בפרקים הבאים. אנוכי השם אלוקיך זה סוד האחדות, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שאין דבר מלבדו. זה אנוכי השם אלוקיך. לא יהיה לך אחים הפנאי, אל תעשה שום דבר שמפריד. זאת אומרת, אנוכי השם אלוקיך זה סוד האחדות. זאת אומרת, זה שורש לכל המצוות עשה. למה זה שורש לכל המצוות עשה? כי כל המצוות עשה, מה עניינם? כמו שאמרנו, הדבקות, זאת אומרת, שאני לוקח את הרגשת החיסרון שיש לי, שמגיעה מבחינת חוכמה, ומנסה להידבק בדבר הגדול ממני, שבו אני מתבטל, אני מתבטל בדבר הגדול ממני, בקדושה העליונה. כל המצוות הם דרכים שהקדוש ברוך הוא עשה, שבהם אני יכול להידבק באחדות. זאת אומרת, כל מצווה שאני עושה, אני יותר ויותר מתאחד בעניין של אחדות. וכל עבירה שאני עושה, אני מתחבר לה, לא יהיה לך אלוקים אחרים מפניי. זאת אומרת, אני מקבל עוד עניין של פירוד. כיוון שאני הולך נגד רצון, וזה הוא יסביר בפרקים הבאים, כן? כיוון שאני הולך נגד הרצון הפשוט שלו, אז בעצם כל עבירה ועבירה היא בעצם התרחקות וכניסה לעולם של פירוד. אז אני מרגיש יש בפני עצמי, ואני מרגיש מנותק, ואני מנסה להשלים את עצמי, את החסרונות שלי, בעוד חסרונות. וזה לא נגמר, כן? זאת אומרת, זה מה ש... ככה אפשר להבין מאוד טוב למה את האנוכי השם אלוקיך זה שורש לכל המצוות עשה, ולא תעשה, כיוון שזה המהות. זה המהות של, 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 של כל המצוות. האם אני מחובר לאחדות, או מתנתק לעולם של פירוד? כן? וכל זה היה שייך אחרי חטא של אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון לא היה שייך תורה ומצוות, לא היה עץ הדעת טוב ורע, כיוון שזה הכל היה קדושה אחת, לא היה דבר והיפוכו. רק אחרי חטא אדם הראשון שייך אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים מפניי. כן? לפני חטא אדם הראשון, אם יש לך אנוכי השם אלוקיך, אז אין שייך שיהיה לא אלוקים אחרים מפניי. אם יש אחדות פשוטה, אז לא שייך שיהיה משהו שהוא כנגד האחדות הפשוטה. רק החטא של אדם הראשון גרם שיש מציאות של דבר והיפוכו. אנוכי ולא יהיה לך. כן? אז זה השורש של כל הדברים האלה. אז נראה לי, אני חושב שנעצור פה, כי פה הוא מתחיל פה לבאר עניין היטב, אז פה הוא בעצם מתחיל לבאר דברים שבעצם הוא מסביר בהרחבה בשער הייחוד והאמונה, השם יעזור שאנחנו נעבור את זה בשלום, כיוון שזה חלקים די, זה די, דברים די עמוקים, כאילו זה, אני חושב, לדעתי הם לא מובנים גם אחרי ההסברים, זאת אומרת, כשמנסים להתחיל להבין איך יכול להיות מושג של יש ועין וכל הדברים האלה, בסופו של דבר לא מבינים את זה, אז כאילו, יש כל מיני נוסחאות, איך אומרים את זה, אבל אני לא חושב שבסופו של דבר נבין את זה עד הסוף מה זה אומר, אבל נעבור, נעבור את זה, עברנו את פרו, נעבור גם את זה.
זה כל העניין של מחשבים, זה און או אוף.
מה?
זה שני הפוכים. מחשב, כל המחשבים, הבסיס של הכל, זה סוויץ' און וסוויץ' אוף.
כן.
זה בסיס, כבר היפוכו. כל העולם המודרני מבוסס על זה.
אוקיי. כן, אבל זכינו פה לפירוש חדש בבורא נפשות רבות וחסרונה. יפה מאוד. אתה מכיר אותם?
כן, אבל כאן זה איתי מאוד...
כן, העניין הזה, זאת אומרת שהחיסרון בעצמו הוא המשמעות.
פה זה איתי מאוד, אבל זה שזה בחסרונן זה...
כן, יפה.
עשיתי בלוק, בלוק, בלוק.
בלוק, 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 זה היה?